ברשת בית. קרן נויבך. קרן בשבת.
סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב. תדסת השומה, בן 50 מירושלים, שנפצע באורח אנוש בפיגוע, פיגוע המטענים שהיה ביום רביעי, מת בערב שבת מהפצעים שלו. זה קרה בבית החולים שערי צדק בעיר. תשומה השאיר אחריו 6 ילדים, והוא הנרצח השני בפיגוע המטענים בירושלים. בפיגוע הכפול הזה נהרג גם אריה צ'ופק, בסך הכל בן 15, ונפצעו 21 אנשים נוספים. ההלוויה של תדסת תהיה היום בשעה 12:30 בהר המנוחות בגבעת שאול. עוד לפני אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם אח שלו, היילי. וגם 4 אנשים נרצחו בפחות מ-48 שעות בעיר טירה. זה התחיל בלילה שבין חמישי לשישי והמשיך אמש בבית קפה בעיר. שני בני אדם נורו ונהרגו בכניסה לקניון. אחד מהם תושב טייבה בשנות ה-20 שעבד בקפה, מג' צ'ך יוסף שמו. השני, אימן נאסר, תושב טירה בשנות ה-40. זה לא נגמר. ביום שישי נמצאה באתר בנייה הגופה של פתמה קטאווי, תושבת זמר, גרושה ואם ל5 ילדים. וגם באחת בצהריים היום יובל ומנוחות יורי וולקוב, שנדקר למוות בעקבות אימות מילולי בכביש. החשוד ברצח הוא עדי מזרחי, בן 22, שכעת גם חשוד בניסיון לשיבוש חקירה ובניסיון להימלט מהארץ. רצף אירועי האלימות האלה, באמת הבלתי נסבלים, כמו אירועי אלימות אחרים שמתרחשים יותר ויותר בכבישים וברחובות, יהיה נתון תוך זמן קצר בידיו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שקיבל משרד עם סמכויות נרחבות יותר מאשר הקודמים לו. כעת מוטלת האחריות עליו לעשות בכוח ובסמכויות שקיבל לטובת כלל הציבור בישראל. חובת ההוכחה כעת עליו. שעות ספורות אחרי ההודעה על חתימת ההסכם בין הליכוד לעוצמה יהודית שבה פורט שבן גביר יקבל את השר לביטחון לאומי עם סמכויות נרחבות, הגיעו גם הידיעות והתמונות של התקרית בחברון, שבה נראה חייל גבעתי מכה פעיל שמאל שהיה בסיור בעיר, וחייל אחר אומר לפעילים, בן גביר הולך לעשות פה סדר, אני קובע מה החוק. אנחנו נדבר כאן הבוקר בין השאר גם עם פנינה, אחת הפעילות שהייתה בסיור בחברון, ונשמע ממנה מה היא ראתה שם. אורלי אלקלעי תעדכן על הרציחות בטירה, נדבר עם ראש העיר מאמון עבד אל חי. מה המשמעות של הדרישה להפוך את היועצים המשפטיים למשרות אמון? שאול אמסטרדמסקי ועורכי הדין מייק בלס ואהרון גרבר. וגם ועידת האקלים בשארם א-שייח נסתיימה תוך אדישות עולמית, אין הגדרה אחרת. נדבר כאן עם מנכ"לית של רוני ארז שחזרה משם, מואב ורדי מדוחה עם השבוע הראשון של המונדיאל בקטר, סיכום אישי שלו, ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. העורכת מירית רושמה מיטרני בהפקה, דנית שוקרון ידידיה ושיר ליוויל על הביצוע הטכני חיים זקן. אנחנו מתחילים. שלום לאורלי אלקלעי.
בוקר טוב, קרן.
אז אנחנו מדברים על רצף של 4 מקרי רצח, כל אחד מהם בעצם סוג של רצח כפול, בפחות מ-48 שעות בעיר טירה. מה קורה שם?
נכון, זה קורה ביום חמישי בלילה, סמוך לבית העלמין בעיר. הרצח הכפול הראשון, יזן מסרי ואיימן סמרה, בשנות ה-20 לחייהם, נמצאים ללא רוח חיים, סמוך למכוניתם, ליד בית העלמין בעיר טירה. למשטרה מיד ברור שמה ההקשר של השניים וכיצד הם מתקשרים לפעילות עבריינית כזו או אחרת בעיר, ולכן גם מפקד המחוז, מחוז מרכז, תת ניצב ירח אטרוני, מורה על עיבוי הכוחות בעיר, באמת בניסיון למנוע את נקמת הדם הבאה, אבל עד כמה שניסו לא הצליחו, וזה קורה ביום שבת, 5:30 אחר הצהריים. אלמונים מגיעים לבית עסק, לידריה, בית קפה, בכניסה הדרומית לטירה, סמוך לקניון בעיר, ופותחים בירי לעבר היושבים בו. הם יודעים בדיוק את מי הם מחפשים, אבל זה לא בדיוק עזר, כי גם אדם חף מפשע שבסך הכל עבד שם, נקלע לאש, לאש התופת הזו. ומג'אד שייח יוסף ניטאי בבן 20, מותו נקבע בבית החולים, הוא הובא לשם תוך כדי פעולות החייה ממושכות, בבית החולים מיד קבעו את מותו. ושל איימן נאסר, בן 49, הוא נפצע באורח קשה, הוא הובא לבית החולים, והישר לחדר הניתוחים, ושם גם הרופאים נאבקו על חייו, אבל לבסוף נאלצו לקבוע את מותו. אדם נוסף נפצע באורח קל. 92 נרצחים, קרן, בחברה הערבית, מתחילת השנה. כפי שציינת בפתיח שלך גם על מציאת גופתה של תושבת זמר, הם בת 36, הם לחמישה ילדים. אז צו איסור פרסום, בית המשפט נענה לבקשת עורך דינו של החשוד שנעצר סמוך לאתר הבנייה, גם הוא תושב זמר. בית המשפט נענה לצו איסור פרסום על שמו, ובית המשפט מאריך את מעצרו בארבעה ימים נוספים. לא מדובר בקרוב משפחה, לא מדובר בגרוש של האישה, מדובר על אדם תושב הכפר זמר שנעצר ממש ליד אתר הבנייה שבו נמצאה האישה, ויש לציין שעל הגופה לא נראו סימני אלימות. הגופה נשלחה לנתיחה, אין לנו עדיין את מסקנות הנתיחה, ברגע שיהיו כמובן נפרסם, האם מדובר במוות טרגי אחר, האם מדובר אכן ברצח, כל הדברים הללו כמובן נבדקים ונחקרים, וממתינים כרגע לנתיחת הגופה. אבל בטירה יודעים כולם שזה לא נאמרה שם המילה האחרונה.
כלומר, הערכה היא שיהיו כאן רציחות נוספות בהמשך ישיר לאירועים האלה. זאת אומרת, כל אחד מחזיר לשני, אין הגדרה אחרת. עין תחת עין, עד שכולם יישארו עיוורים.
בדיוק כך, ולא רק זה, זה גם מגיע למצב שמי שמשלם בחייו, כמו מג'ד שייח יוסף שבסך הכל עבד במקום, אבל מי שישלם בהמשך, אנחנו כבר ראינו שרוצחים נשים ואימהות ואחים שלא קשורים, זה יגיע גם לשם. זה פשוט יגיע גם לשם. הסכסוכים הללו של העבריינים, הפשיעה הזאת, אין ספק בכלל, בכדי להכאיב לצד השני, ראינו את זה בבקה אל רביה, ראינו את זה באום אל פחם, חברנו העיתונאי שמשלם בחייו בגלל סכסוך של אחיו. בוודאי, אנחנו נראה את זה, וגם במשטרה יודעים וחייבים לשים את היד. ריבוי הכוחות זה בסדר, אבל גם, זאת אומרת, השיח, יחד עם אישי הציבור, ויחד עם אנשי ההנהגה המקומית של טירה, בכדי באמת להרגיע שם את הרוחות, המשטרה שמה את ידה ועוצרת ארבעה חשודים, במעורבות ברצח ביום שבת, מוצאת גם כלי נשק ואמצעי לחימה. האם אלו הארבעה שחיפשו אחריהם? לא בטוח, כי הרצח של יום חמישי מצאו את הרכב שרוף, עולה באש, הרכב ששימש את הרוצחים.
אני רק אגיד בהקשר הזה, היינו אמורים לדבר כאן עם ראש עיריית טירה, ואני מבינה שהוא פשוט נכנס לישיבה מאוד דחופה, שקשורה לרצף האירועים בטירה ב-48 השעות האחרונות, עם מפקד המחוז במשטרה, ולכן הוא לא יכול לעלות איתנו כאן לשידור
בדיוק,
כעת.
אלה בדיוק כאלה ישיבות המשותפות של, כן. של המשטרה, יחד עם אישי הציבור בניסיון.
אני מאוד מקווה שנוכל לדבר הצדנים. איתו בהמשך, אבל זאת הסיבה שאנחנו לא מדברים איתו כעת, כי כאמור ישיבה דחופה עם המשטרה, בדיוק בגלל מה שאת מתארת, מתוך החשש שעכשיו זה יביא לרצף של עוד ועוד מעשי רצח.
שאנשים חפים מפשע ישלמו, מספיק שעבריין אחד חושב שהוא ראה את אותו שני, מהצד השני שהוא רוצה לראות בו, ומישהו יצא מבית ספר, או אישה תלך עם הילד ברחוב, כן. והכדורים המרצחים האלה יכולים לפגוש כל אחד, בדיוק כמו שזה קרה אתמול.
אורלי, תודה רבה. אם יהיו עדכונים נוספים, אנחנו כאן. שלום לכתבנו לענייני צבא רועי שרון.
שלום, כן.
תן לנו תמונת מצב לגבי מה קורה כעת בצהל בעקבות האירועים בחברון ביום שישי.
יש חקירת מצח שנפתחה, ושני הלוחמים שתועדו, אחד מהם שהוא מכה פעיל שמאל, ואחד מהם שהוא נוקט באמירות מאוד פוליטיות על איתמר בן גביר, שניהם מושעו מלחימה. וכרגע הפלוגה שם בגבעתי והגדוד בגבעתי, שניהם ממשיכים בעבודה שלהם, היחידות האלה, אבל כמובן שזה מסיר את צה"ל, מסיר את המערך הלוחם, ובטח את גדוד צבר של חטיבת גבעתי, כולם עסוקים מאוד באירוע המאוד חריג הזה, וגם ראינו אתמול את הרמטכ"ל, באיגרת שהוא מוציא, בין היתר הוא מותח ביקורת, לא בטוח אם זה על מפקד הגדוד או על מפקד החטיבה, חטיבת הגזרה, אבל הוא רומז שם בביקורת עליו כשהוא אומר, האחריות הרמה המקצועית והערכית של היחידה מוטלת על מפקדי צה"ל, פני היחידה כפני מפקדיה, כותב הרמטכ"ל בין היתר באיגרת שלו, וגם זאת אמירה שראוי לשים
לב. וזה חריג האמירה הזאת, לא? זה משהו, זאת אומרת, זה... ומצד כן, שני, כן, יש כי... מי שיאמר... צודק הרמטכ"ל, כי להטיל כאן את כל העול על שני החיילים האלה, יש בזה משהו לא הגון.
כן, קודם כל, בגלל שיש כאן רצף של שישה לוחמים כבר בגדוד הזה שמושעים בחודש האחרון, בגלל
על רקע מה, מה היו האירועים הקודמים?
גם אלימות נגד פלסטינים, בעיקר אלימות נגד פלסטינים. השניים האלה זה נגד אזרחים ישראלים, אבל הארבעה האחרונים תועדו כשהם נוקטים באלימות נגד פלסטינים, וזה רצף של שישה לוחמים שהם מושעים מתפקידי לחימה בתוך חודש, ולכן המטכ"ל רואה לנכון עם תואר ביקורת גם על המפקדים, בגלל האחריות הפיקודית, בסופו של דבר עומדים שם הלוחמים, נמצאים בחיכוך עם אזרחים ישראלים, ואין שם מפקד בכיר בשטח שיודע לבוא ולסדר שם את כל הבלגן הזה בזמן אמת, ביום שישי בבוקר, כשיודעים שיום שישי זה יום שבאים לשם סיורים של פעילי שמאל, ומצד שני גם... בדיוק הגיע לשם אוטובוס של חרדים שביקשו להצטלם עם אותם חיילים. זה היה הרקע להתרחשות שם בתל רומדה בחברון.
רועי, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לפנינה.
בוקר טוב.
היית שם בחברון ביום שישי בבוקר?
כן, הייתי.
וזה לא פעם ראשונה שאת מגיעה לשם כחלק מקבוצה של פעילים?
כן, אנחנו קבוצה... כזו של, בוא נגיד שיש אולי גרעין מתחלף, זה לא איזה משהו כאילו רשמי ומסודר, והגענו כמה פעמים בחודשים האחרונים לביקורי סולידריות.
מה זה אומר? למה בעצם אתם מגיעים? מה המטרה של הביקורים?
המטרה של הביקורים זה לדבר עם אנשים, כאילו... בעיקר בצד הפלסטיני, ולשמוע מהם מה קורה כרגע בשטח מבחינתם, אנשים שאנחנו מכירים, והחלטנו שהשבוע אנחנו נגיע בעקבות האירועים שהיו בשבת שעברה, היו אירועים קשים, חלקם נפגעו מהם, הגענו לביקור, היינו בדרך החוצה.
כלומר, כבר סיימתם את הביקור בתוך...
סיימנו את הביקור. זאת אומרת, זה היה אמור להסתיים כמו שהסתיימו שאר הביקורים שלנו, בלי איזשהם אירועים. ואז בעצם...
ואז מה קורה? תתארי לנו, גם למי שלא מכיר, אתם מתחילים לצאת מתוך העיר ומה קורה.
חברון זה עיר שיש בה המון 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 כוח צבאי בכל מקום, אז אי אפשר להסתובב בחברון ולא לפגוש חיילים, ואנחנו פוגשים אותם ואומרים שלום וממשיכים הלאה. אבל הפעם קרה את זה... משהו מאוד מאוד חריג. הם כאילו קודם זה היה כאילו התקפה מילולית שהם התחילו לצוק עלינו, ואז הם שמו איזשהו פקק, לא יודעת של קולה או של מיט ברחוב, ואמרו אל תעברו את הקו הזה. וצריך להגיד שחלק מהאנשים שהיו שם זה היה הפעם ראשונה שלהם, אז הם שאלו מה, למה, מה קרה, ואז זה שטח צבאי סגור, ואז התחילה האלימות הפיזית שמתועדת.
אני מנסה להבין, מה זאת אומרת שמו פקק כדי שמה שלא תעברו לאזור מסחר?
כן, הם כאילו סימנו, כאילו היינו ברחוב, והם פשוט שמו פקק ואמרו עכשיו אתם לא יכולים, לעבור את הקו הזה. עכשיו, לא התכוונו, לא הייתה שום כוונה כאילו להתחכך או כן לעבור קו או לא לעבור קו. אנחנו היינו פשוט בדרך החוצה, הרבה מאיתנו שומרי שבת, אז רצינו להגיע הביתה בזמן, אבל אז הם גם עיכו וגם עיכבו את הבחור שהוקה, ולא רצינו להשאיר אותו לבד. ואז כאילו, ואז זה פשוט המשיך להסלים.
מה קרה עם אותו בחור שהוקה? בסרטון רואים אותו יוצא עם התיק שלו, מישהו ניסה לטעון שזה אבן, זה היה התיק שלו, הוא כאילו זורק את התיק שלו למישהו אחר, ואז רואים את החייל.
זה היה אחרי שכבר... הכל קרה כאילו נורא מהר, הם נקחו אותו לתוך מין תחנת אוטובוס כזו, אני לא יודעת בדיוק מה זה, כזה מין שכחה. ואז הם יצאו איתו, ואז החייל כאילו, אחד החיילים פשוט התנפל עליו והיכה אותו, הוא גם שבר לו את הפנים, יש לו שבר, אנחנו לא ידענו את זה אז. ואז הוא אמר, אתה עצור, ולקח אותו. וכאילו אנחנו היינו... מהצד אחד של הפקק, והחיילים והעצור היו מהצד השני של הפקק.
הפקק? מה מסמן הפקק? אני מנסה להבין מה מסמן הפקק.
גבול,
גבול. בין מה למה?
הם החליטו באותו רגע שהפקק הזה זה שטח צבאי סגור.
אוקיי.
ומי שעובר אותו, כאילו, עובר על החוק.
עובר על החוק, אוקיי. ואתם בעצם, סליחה שאני מנסה לעשות את זה,
אנחנו רצינו לעזוב.
אתם רציתם לעבור את הפקק כדי לצאת מחברון ולחזור הביתה?
לא, לא היינו צריכים לעבור את הפקק כדי לצאת מחברון.
אוקיי.
פשוט היינו מצד אחד של הפקק הזה, והעצור היה מהצד השני, ואנחנו רצינו לקחת אותו איתנו הביתה, וגם אולי להציע לו עזרה רפואית. בסוף הוא שוחרר כבר בתוך שבת לדעתי, והוא באמת התפנה לטרם, והתברר שיש לו שבר. היו גם עוד שתי עצורות ש... ששוחררו לפני שבת, אז חלקנו פשוט יצאנו, כי היינו צריכים לצאת, והיו כאלה שנשארו כדי לבדוק מה קורה איתם עד שהם ישוחררו.
השר המיועד לביטחון פנים, או בשמו החדש של המשרד, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גם אתמול ברעיונות שהוא קיים, וגם היום בבוקר אצלנו כאן, אצל קלמן ליברמן, אמר משפטים, אני מצטטת חלק מהם, אני מכיר היטב את אנשי השמאל הקיצוני שמגיעים לחברון, הם מתעללים בחיילים, מבזים אותם, מקללים אותם, והרבה מאוד פעמים תוקפים אותם. אצל קלמן ליברמן עמיתנו, הוא אמר בבוקר, אתם לא ראיתם את מה שקדם לזה, פעילת שמאל תקפה את החייל. מה את עונה על זה?
שאני מאוד מאוד מצטערת לשמוע שאנשים שלא היו באירוע מנסים לספר דברים שלא היו ולא נבראו. וזה זאת הסיבה גם שהחלטתי לעלות לשידור, כאילו. וזו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה לעמוד שם ולהבין ש... אני ישראלית, אני יהודייה, אני הגעתי... לא כדי לייצר איזושהי פרובוקציה, לא דיברתי עם חיילים, לא... זאת אומרת, עכשיו אני כאילו נזכרת שבפעם קודמת, אנחנו היינו באזור מערת המכפלה, וניגש אלינו ילד פלסטיני, הוא רצה למכור לנו צמידים או משהו, ואז ניגשו אלינו מתנחלים, ואמרו לו, אנחנו נטפל בו, אם הוא מתיק לכם, ואמרנו לו, לא, הוא לא מתיק לנו, הוא לא עשה כלום, והם התעקשו, ואז החיילים הגיעו, בעקבות המתנחלים, הם כנראה קראו להם, ואמרו מה הוא עשה, ואמרנו לו שום דבר. אבל זה עבר בשלום. זאת אומרת, הם אמרו, אוקיי, בסדר, אם אתם אומרים שהוא לא מתיק, ושחררו את הילד. אבל לא ציפיתי שזה... די מהר הבנתי שיש פה איזה זה באמת אירוע חריג, זה לא קורה. זאת אומרת,
זה פעם ראשונה שזה קרה לכם. וזה לא פעם ראשונה שאתם מבקרים בחברון.
נכון.
את יכולה לנסות לשים את האצבע על מה היה שונה הפעם?
מקודם אמרתם שזה לא פעם ראשונה שיש השעיות מהיחידה הזו, אז כנראה שיש איזושהי בעיה, אני לא יודעת, בהבנה של מה התפקיד. תראי, אני סומכת שצהל יבצע את החקירה, והוא יגיע למסקנות כפי שהם היו. זאת אומרת, האירוע פה היה מאוד חריג, הוא כנראה תוקשר, כי זה היה נגד ישראלים ולא נגד פלסטינים הפעם.
ואיך את מרגישה שמי שאמור להיות השר לביטחון פנים מכנה אותך ואותכם אנרכיסטים? זה הכינוי
שזה לא, כן, שזה לא נכון. זה ניסיון לצייר איזושהי מוציאות שהיא לא קיימת. אנחנו, אין לנו שום עניין, כאילו...
את אומרת חד משמעית, אנחנו לא באים לעשות פרובוקציות כלפי, אנחנו לא עושים פרובוקציות לחיילים?
לא. לא.
אוקיי.
זה אמור לעבור בשקט ובשלום ובשלווה, בלי אלימות משום צד. אני מבינה שלחיילים יש תפקיד לא פשוט שם, זה מורכב. לא, אני לא הייתי רוצה לעמוד במקום הזה, אבל אי אפשר לצייר מציאות שהיא לא נכונה. זאת אומרת, זה פשוט לא מה שקרה שם. אני מבינה שזה מאוד מביך שזה מה שקרה שם, ושזה, אולי זה טוב שזה לא נעים לאנשים לראות את זה, אבל זה לא מה שהיה.
כן. את תחזרי לשם? את רוצה לחזור לשם?
אני מפחדת. אבל...
ממה את מפחדת?
אני לא בן אדם שחי באלימות. זה פעם ראשונה בחיי שנתקלתי באלימות כלפיי, או שהייתי באירוע אלים, ולעמוד מול חיילים עם נשק שלוף עליי, זה דבר מאוד מפחיד. אני לא יודעת, לא יודעת לענות על זה.
את לא יודעת אם תחזרו לשם, אם את תחזרי לשם. פנינה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה
רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 10:30 כאן בסדר יום. עכשיו אנחנו אומרים שלום למאמון אבדל חי, ראש עיריית טירה.
שלום, שלום, ברכה, קרן.
אני מבינה שהייתה לכם ישיבה על הבוקר עם נציגי המשטרה בעקבות רצף האירועים בעיר. קודם כל, אתה יכול לתת לנו תמונת מצב, מה אנחנו יודעים לגבי שתי הרציחות הכפולות האלה?
אין לי תמונה ברורה, אבל לפי כל הנתונים, גם הנתונים המשטרתיים, זה סכסוך בין עבריינים שמתגלגל בתגובה אחר תגובה, ובינתיים לצערי הרב גם אנשים חפים מפשע משלמים את המחיר.
והחשש עכשיו שמה? שיהיו עוד מעשי רצח בעקבות זה?
החשש, לצערי הרב, נחצו לא רק את הקווים האדומים, החשש היום שזה יתרחב ויגיע לאנשים שהם לא קשורים ישירות לאירועים האלה, שזה בני משפחות, נשים, ילדים, כי התחילו באיזשהו תהליך של לפגוע באנשים שהם לא קשורים ישירות לאירועים, כך שיש סכנה שזה ידלוג ויתרחב. כי המצב קשה, ואנחנו רואים שכל הקווים האדומים נחצו, ואין יותר כללים או כללי משחק שפעם היו מקובלים בעולם הפשע.
וטוב, כללי משחק בעולם הפשע, כנראה שאין דבר כזה כללים בעולם הפשע, כי זה...
זה נכון, אבל קרן, פעם לא דיברו על ילדים במשפחה ונשים ו... עכשיו אנחנו רואים שזה מתרחב ומגיע לבני אדם חפים מפשע, שאין להם שום אחריות לכל מה שקורה, חוץ מזה שהם בני משפחה או קרובי משפחה.
ומה עלה בישיבה שלכם עם המשטרה? מה יקרה עכשיו? מה אפשר לעשות כדי למנוע את זה?
אני הבנתי ממפקד המחוז שממש ברגע הזה אני מדבר איתך, ואנחנו בתחנת המשטרה, שהם הולכים להכניס כוחות מסיביים בתוך העיר ולעשות עבודה יסודית. אבל גם אני לא אסתיר שהעניין דורש יותר מזה. אני חושב שיש צורך בהחלטה פוליטית ברמה של הממשלה, של המדינה. צריכים לראות בכל מה שקורה בטירה ובמגזר הערבי כמלחמה, כמצב חירום. אי אפשר בכלים הקיימים היום בידי המשטרה. אנחנו אמרנו את זה בעבר ואני חוזר ואומר את זה גם היום. בכלים הנוכחיים שיש למשטרת ישראל לא ניתן להשתלט על רצף העבירות והפשיעה בתוך המגזר הערבי. המדינה צריכה לתת את הכוח המתאים, את הכלים המתאימים, את ההחלטה המתאימה.
למי? למשטרה? המדינה צריכה לתת למשטרה? מה זה אומר? מה זה אומר כלים מתאימים?
זאת אומרת שהמבנה של המשטרה היום, עם ההזנחה של עשרות שנים למשטרה ולהגברת הכוחות המשטרתיים, אנחנו הגענו למצב היום שהמשטרה בהרכב שלה, במספר השוטרים, במספר החוקרים, בעבודה של המודיעין, בכלים שיש למשטרה, אני רואה ומזהה, קשה להם, כמעט בלתי אפשרי להשתלט על מה שקורה. מה שקורה זה מיני מלחמה של הרוגים, של עשרות הרוגים, פצועים, ירי יומיומי, מתמשך. המצב קשה. זה לא מצב נורמלי ומחייב גם עבודה לא נורמלית, עבודה מעבר למקובל ולהגיוני. אחרת, אני לא אגיד אחרת, אני אומר שכבר איבדנו שליטה על המגזר, על העבריינים של המגזר, איבדנו שליטה, ואני חושש שזה רק הולך ומתרחב.
ומה הציפיות שלך?
לא דופקים חשבון לעבודה המשטרתית.
אז בהקשר הזה, מה הציפיות שלך מהשר לביטחון הלאומי איתמר בן גביר? זאת אומרת, אתה מצפה ממנו שהוא יהיה האיש שיעשה את זה?
תשמעי, אני לא, קודם כל היו בחירות והבוחר הישראלי אמר את דברו. אנחנו כרשויות מקומיות ואני כראש עיר, אני אתייחס לבעילות של השר בן גביר בהתאם לתוצאות.
אגב, נשמע שחלק מהדברים שאתה אומר שכדאי, שצריך לעשות, זה גם מה שבן גביר אומר שצריך לעשות, להגדיל את המשטרה, לתת לה עוד כוחות, עוד סמכויות.
אני מסכים שבלי לתת את הכלים המתאימים למשטרת ישראל, בלי להרחיב את מספר השוטרים ואת הנוכחות המשטרתית המסיבית בתוך המגזר בתקופה קשה זו, אי אפשר ללחם בפשיעה. ויהיה רק כיווי שריפות בו ושם. אבל בשביל לעשות עבודה רצינית, צריכים משטרה שתעמוד בהיקף, אנחנו לא, אנחנו אמנם לא מסכימים עם הדעות הפוליטיות של השר בן גביר, אבל אני מקווה שסוף סוף יבוא שר שיראה את התמונה בצורה האמיתית, ובמקום דיבורים נראה מעשים אמיתיים בתוך המגזר הערבי.
השר הקודם לא עשה את זה?
אנחנו לא נתנגד. אני ראיתי כוונות, יש כוונות, היו כוונות טובות, אבל לצערי הרב, התוצאות אומרות אחרת, ואני לא הסניגור של המשטרה, ואני לא מתכוון להיות סניגור של המשטרה, ואני חושב שהאחריות מוטלת אך ורק על המשטרה, אבל מצד שני צריך לנתח את הנתונים הקיימים, וצריך לראות את המציאות. המציאות האמיתית אומרת שאין מספיק כוח למשטרה להתעמת ולמגר את התופעות הקשות של ירי, פרוטקשן, ירי מתמשך בלילות, שודים, מה לא עושים?
מה מונת תל
חיים? ההיקף הוא מאוד גדול, צריך בו תוכנית לאומית, לראות את זה כאינטרס לאומי. ואני אומר לך, גברתי, שזה לא רק המגזר הערבי. אנחנו רואים היום שכירי חרב מהמגזר הערבי. אנחנו מספקים היום, המגזר שלנו, לצערי הרב, מספק לפשיעה במגזר היהודי, הרבה כוחות והרבה כלים, והם מבצעים גם בתוך המגזר היהודי, כך שזה לא רק המגזר הערבי.
כן.
המדינה צריכה להסתכל בצורה כוללת על כל מה שקורה, ולתת באמת מענה. מענה זה תקציבים ושכר הוגן והולם לשוטרים שמוכנים יהיו להתגייס, וכלים ויותר כוחות בשטח. אחרת, אנחנו נמשיך להיות בצד של המפסידים.
ראש עיריית טירה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
פרסומת ותכף חוזרים. 10:40, כאן בסדר יום, שלום לשאול אמסטרדמסקי.
בוקר טוב, קרן.
בוא נדבר על יועצים משפטיים.
בואי.
באחת ההדלפות שיצאו מחדרי המסע ומתן, אני אף פעם לא יודע...
לא הדלפות, אני חושב שזה יצא באופן רשמי של הליכוד.
כן, אבל...
כמעט בטוח.
כן, אבל גם זה סוג של הדלפה, אתה יודע.
הדלפה
גם היא מכוונת, כן?
כן, כאילו, כן. קבלת
מסתומת. המהלך הזה הוצג כחלק מהדרישות של המפלגה במסע ומתן הקואליציוני. דורשים להפוך את תפקידי היועץ המשפטי במשרדי הממשלה השונים, בוא נאמר חוץ מהיועץ המשפטי לממשלה, בכל משרד ממשלתי יש יועץ משפטי למשרת אמון. ואני שואלת אותך בתור פרשן כלכלי שחלק גדול מעבודתו סביב הנושאים האלה, טוב או רע לנו?
אני חושב שזה מזעזע בגדול. זה לא ניסיון ראשון, היו ניסיונות כאלה בממשלות נתניהו הקודמות, שאני חושב שצריך לראות את המהלך הזה גם בפני עצמו, וגם כחלק מתמונה יותר רחבה. בפני עצמו, המהלך הזה בא ואומר, אוקיי, יש במשרדי הממשלה, יועצים משפטיים שאינם כפופים למנכ״ל או לשר והשרה. הם כפופים ליועץ המשפטי לממשלה, במקרה הזה יועצת, אוקיי? הם עובדים במשרדים השונים, אבל היא המנחה המקצועית שלהם, והיא גם היחידה שיכולה להדיח אותם, לפטר אותם, להגיד להם אתם עוברים למשרד אחר, whatever, למנכ״ל, לשר או לשרה, אין את הכוח הזה. הם צריכים לעבוד ביחד, אוקיי? בא מפלגת הליכוד ורוצה לשנות את המצב הזה, כך שהאנשים האלה יהיו בעצם... תפי מנכ״ל, תפי שר או שרה, ובעצם משרת אמון, כלומר, השר או השרה ימנו אותם, וברצותם הם גם ידיחו אותם. עכשיו נשאלת השאלה, למה? למה צריך לשנות את המצב הנוכחי? מה רע בו? אז באה מפלגת הליכוד ומפלגות אחרות ואומרות, היום המצב הנוכחי הוא שהיועצים המשפטיים הם מסמירים בלי ראש, דה פקטו, אף אחד לא יכול עליהם, והם בעצם תוקעים ביצוע מדיניות, באה שר או שרה, רוצים לקדם מדיניות שלא נראית ליועצים המשפטיים, ולכן הם פשוט תוקעים את זה, ומסמסים את זה וכו', למרות שהדרג הנבחר בחר. עכשיו, זו צורה אחת להציג את זה. אני חושב שהאמת היא אחרת, והיא תמונה בתמונה הרחבה יותר. בתמונה הרחבה יותר, בעיניי, ממשלת נתניהו המסתמנת, וגם הקודמות, ניסו בעצם לסרס ולעקר מן השורש, כל מיני שומרי סף במשרדי הממשלה. אני זוכר שצריך, בתוכנית דיברנו פעם על זה שהם רוצים למנות משנים למנכ״לים או עוד איזה שהם משרות אמון. המטרה של כל המהלכים האלה היא אחת, לוודא שבמגזר הציבורי, בתפקידים הבכירים ביותר, משרתים, סליחה על הבוטות, יסמינים. אנשים שעושים מה שאומרים להם. לא משנה טוב, לא טוב, חוקי, לא חוקי, נתיישב עם הדין, לא... עושים מה שאומרים להם. בעיניי זה מזעזע. אני לא חושב שצריך להיות בישראל איזשהו שלטון פקידות, הדרג הנבחר נבחר ומקבל מהעם את המנדט למשול, זה בסדר, אבל הוא לא יכול לעשות כל מה שבא לו רק בגלל שהוא נבחר. והתפקיד של היועצים המשפטיים הוא בדיוק לבוא ולהגיד לשר או השרה, המדיניות הזאת שהבאתם היא אחלה, היא מתיישבת עם הוראות החוק, מגניב, זה מה שאתם רוצים לעשות פה, זה לא. זה לא מתיישב עם הוראות החוק. אתם רוצים לאחו שנו את החוק. אתם,
שזה אגב, זה בדיוק השלב הבא. אנחנו נלכו ושנו את החוק. ואז יגישו בגץ נגד שינוי החוק, ואז ישנו את החוק. כלומר, חלק מהעניין זה, החוק לא טוב, נשנה את החוק.
נכון, אבל זה עוד איכשהו בסדר.
אתה אומר, עם זה אין לי בעיה?
יש לי בעיות, היא פסקת ההתגברות וכולי, אבל זה דיון אחר. אם הממשלה והכנסת רוצים לשנות את החוק, ואז, את יודעת, להביא מדיניות חדשה, אוקיי, אני יכול להבין את זה, זה המדע שלהם לשנות את החוק, כל עוד הוא חוקתי. אבל סתם לבצע מדיניות שאינה מתיישבת עם הוראות החוק, זה בדיוק מה שהיועצים המשפטיים אמורים למנוע. ואם המרואיין הבא יגיד לך, לא, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות, אז נשאלת השאלה, אז בשביל מה לשנות את המצב הקיים?
אז פה באמת נפנה למרואיין הבא, יש לנו שני מרואיינים, לא אחד. נגיד קודם כל שלום לעורך הדין אהרון גרבר, נכון? ביטאתי טוב?
נכון, בוקר טוב.
סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת. אני מבינה שאתה תומך ברעיון שיועצים משפטיים יהיו משרות אמון. ולא בפקידות בעצם ה-civil servant של המשרד. למה?
נכון מאוד. בוא באמת נחדד את הדברים. תראו, הבעיה של שרים היום לקדם מדיניות כשהם נכנסים למשרד שלהם, היא לא שיש לשר אין ספור יועצים ואנשים שמגיעים ביחד איתו. אז אנחנו ממש לא בארצות הברית, שבה מתחלפת השכבה של הדרג הבכיר של הפקידות. מגיע השר, מגיעים איתו מספר מאוד מאוד מצומצם של, של פונקציות. זאת אומרת, המנכ״ל, כמה יועצים בלשכה וזהו. ולכן היכולת שלו לקדם מדיניות היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מצומצמת ומוגבלת. עכשיו צריך להגיד, צריך להגיד שני דברים. בוא נדבר על מה השתנה. למה הדבר הזה נחוץ פתאום? ופעם הוא לא היה נחוץ. השתנו בעיקר שני דברים שלא היו בעבר. דבר ראשון, בניגוד לעבר, ובניגוד לאיך ששאול הציג את הדברים, בדרך כלל כשאנחנו מדברים היום על שאלות של חוקי ולא חוקי, אנחנו לא מדברים על שאלה של, יש חוק ברור שאומר משהו מצוים אסור לעשות אותו, השר רוצה לעשות אותו, למרות שהחוק אומר שלא, בא היועמ"ש אומר, תשמע אדוני השר, יש חוק מפורש, זה בניגוד לסעיף 2א רבתי, ואומר השר, בכל זאת אני רוצה לעשות את זה. זה לא המצב. אנחנו נמצאים באקלים, כבר כמה עשורים, שבהם העילה המרכזית של ביקורת שיפוטית ולעצור מדיניות של שרים, היא בכלל סבירות. היא בכלל ביקורת על שיקול הדעת, היא לא ביקורת על, על שמגיע שר ואומר, אני רוצה לעשות משהו לא חוקי ולא נותנים.
אתה יכול לתת לי דוגמאות קונקרטיות?
אני יכול לתת דוגמאות קונקרטיות.
נו, אוקיי, רגע, אבל...
מה, ודוגמאות לבעיה ש...
תן לי דוגמה קונקרטית למשהו שאתה חושב שהיה צריך לקדם אותו, ויועצים משפטיים לא קידמו אותו, וזה לא הגיוני בעיניך.
אז אני אגיד לך, אנחנו חוקרים את הנושא הזה כבר למעלה מעשור. אני יכול לתת כמה דוגמאות, לפני כמה שנים עשינו כנס על יועצים משפטיים, הופיעו בכנס השרים לשעבר, גם אבי גבאי, גם ליצמן, וגם היה שם השר אלקין, והם שלושתם דיברו על הסיטואציה הזאת, והם אמרו, זה בכלל לא בהכרח בדברים הגדולים. זה לא בהכרח בדברים הגדולים, פשוט יושבים בישיבה.
אתה לדוגמה.
היועץ המשפטי לממשלה, הוא אחד מהפונקציות הבכירות במשרד, הוא יושב, הוא פשוט אומר על משהו שזה לא נראה לו. הרבה פעמים זה אפילו לא ברור, מספיק שהוא יגיד שזה לא נראה לו, בשביל שיגידו טוב, עזוב, צריך לעשות משהו אחר. עכשיו, זה משהו שעולה מהשטח.
דוגמה קונקרטית.
זה משהו שעולה מהשטח, השרים הם אלה שמעלים את זה, שבאים
ואומרים.
אני אתן דוגמה קונקרטית. זה מגיע אפילו עד לכדי זה שהיועצים המשפטיים המשרדיים אומרים לפעמים, יש משהו שאי אפשר אפילו לקדם חקיקה. אמר שאול, אם יש לנו את החוק בסדר. אבל הדבר השני שהשתנה בישראל, מעבר לעובדה שמשתמשים בעילת הסבירות, זה שהענקנו, בניגוד לכל מדינה אחרת בעולם, כזה כוח ליועצים המשפטיים שהם יכולים לבוא לשר ולהגיד לו, תשמע, זה אתה לא יכול לקדם חקיקה ממשלתית. עכשיו דוגמאות, אפשר לתת הרבה דוגמאות, לאיסור על קידום חקיקה ממשלתית, נאמר בשנים האחרונות, לדוגמה, כשניסו לקדם חקיקה שאומרת שבוא נשנה את הסמכויות, הייעוץ המשפטי לממשלה, באו ואמרו, אי אפשר לעשות את הדבר הזה.
אוקיי, אבל אין לך דוגמה קונקרטית מהחיים עצמם.
אני
אתן לך שתי דקות מחשבה ואני אפנה לעורך הדין מייק בלס. רגע, רגע, שנייה, שעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה והגורם המותקף בדיון הזה. אתם, אומר כאן עורך הדין גרבר, אתם מפריעים לפעילות התקינה של המשרדים. המשרדים רוצים לנהל את החיים שלנו ואתם נתקעים ומפריעים להם.
כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
אני חושב שמה שאמר חני גרבר הוא לא מבוסס עובדתית, ואני אתעלה בעיון גבוה. השרה שקד, שהייתה שרת המשפטים, אמרה בכנסת ככה, שהביאה הצעה דומה. אני רוצה להגיד את זה גם מניסיון אישי וגם מסקר שעשיתי עם שרי הממשלה, שאין ספק שרוב היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, אני אומרת כאן, הם אנשים מקצועיים, שעושים עבודתם נאמנה. ולא בכדי מתקשים לתת לך דוגמה, וגם אם ייתנו לך דוגמה למקרה שיועץ משפטי אמר על משהו לא ניתן, בשביל דוגמה לא משנים את כל השיטה של שירות המדינה במדינת ישראל. הסכנה האמיתית שתמונה ביוזמה הזאת להפוך יועצים משפטיים למשרות אמון, זה שהם לא יוכלו לבצע מחצית מתפקידם.
מה זאת אומרת מחצית מתפקידם? למה מחצית דווקא? זה נורא ספציפי מחצית.
נכון, כי יש להם בגדול שני תפקידים. האחד, הם חייבים לקדם את מדיניות השר וליישם אותה במהירות וביעילות. מצד שני, הם חייבים לפעול כדי למנוע הפרת חוק. מרגע שהם הופכים להיות משרות אמון, שהמשמעות של זה שהשר ברצותו מדיח אותם, הם לא יכולים לפעול למניעת הפרת חוק שבאה מאזור לשכת השר, או המקורבים לו, או המפלגה שלו, כי הם יודעים שהם יודחו. והדבר הזה, המשמעות שלו, זה הכנסת השחיתות בדלת הראשית למשרדי הממשלה. פשוט מאוד. אם הם צריכים לבדוק את הסדרי ניגוד העניינים של השר ועוזריו, והם יודעים שהם עלו על משהו, הם יכולים להגיד משהו בלי לאבד את משרתם.
אם הם המינוי של השר, אתה אומר, אין סיכוי שהם ידברו, למשל.
ודאי שלא, כן. ודאי. הם צריכים לשבת במכרזים. תראי מה קורה, בוועדת המכרזים יושבים לפחות שלושה אנשים. המנכ״ל, שהוא איש אמונו של השר, היועץ המשפטי, שכיום הוא עובד מדינה, החשב, שהוא עובד מדינה שאינו משרת אמון גם כן, ולפעמים עוד נציגים מהמשרד. ברגע שהמנכ״ל והיועץ המשפטי ישבו במכרזים של מיליונים, האם את חושבת שהם מסוגלים לדון עניינית, או שהם יהיו מחויבים לספק את הסחורה, כי הם מבינים מי המקורב כאמור לזכות בפרויקט okay. כזה או אחר.
אני רוצה רגע, עורך דין גרבר, אני רוצה להפנות את תשומת לבך, כן, לאירוע שקרה ביחס ליועץ משפטי ספציפי. זה דוגמה חיה מהשנים האחרונות. או היועץ המשפטי של משרד האוצר, עורך הדין אסי מסינג. אדם שאני זוכרת אותו פעם אחת, רב מריבה קשה עם השר ישראל כץ, כשהוא חושב שהשר ישראל כץ מבצע משהו לא חוקי, ושנה לאחר מכן, רב מריבה קשה עם השר אביגדור ליברמן ועם ראש הממשלה יאיר לפיד, כשהוא חושב ששניהם מבצעים משהו לא חוקי. ושואלת אותך ברמה העניינית, האם אתה לא מעדיף שיהיה איש כזה?
אני חושב שזה מצוין, ותפקידו של היועץ המשפטי של המשרד הוא בדיוק להצליף ולייעץ לשר, ולומר לשר כשמשהו לא חוקי, שהוא לא יכול לעשות אותו.
ואז נשאלת השאלה אם זאת תהיה משרת אמון, שהשר מביא מה שנקרא את האיש שלנו, שחושב כמונו, הוא לא תמיד יהיה אומר, הן?
אבל בוא נדבר על מה שקרה במקרה האחרון שעכשיו הזכר, כאשר היועץ המשפטי של משרד האוצר אמר לשר אביגדור ליברמן שההסכם שמנסים להעביר עם המורים ממש שבוע לפני הבחירות שהוא לא יכול להעביר אותו, האם ההסכם עבר או לא עבר? ופה אנחנו מגיעים לנקודה הבעייתית. התפקיד של ההסכם עבר בסופו של דבר, למי מהמאזינים שלו?
ההסכם עבר?
אבל זה מעיין את
הטיעון
שלך. אם ההסכם עבר, אז לא צריך לשנות השיטה.
לא, לא. ההסכם עבר.
הסכם עבר אחרי שמצאו לו מקור תקציבי. אוקיי? נמצא המקור התקציבי. ולא היה נמצא המקור התקציבי אם לא היה מתערב היועץ המשפטי.
ההסכם עבר לאחר שנמצא מקור תקציבי, ויום אחרי, או יומיים אחרי, היה קיצוץ רוחבי שהחליט על החלטת
הממשלה. אבל השר עשה מה שהוא רוצה.
למרות שאסי מסינג אמר שגם אסור לעשות את הקיצוץ הרוחבי. כן? אז זה לא שהפתרון עבר על דעתו של אסי מסינג.
נו, אז מה שאתה אומר, אז לפי מה שאתה אומר, באמת, כמו ששאול אומר, זה לא משנה, בסוף השר עושה מה שהוא רוצה.
אז אני אסביר למה לדעתי זה מאוד משנה. כי בניגוד לאיך שזה הוצג פה, כן? אז אנחנו, המקרה הישראלי הוא חריג. אין כאן הדבר בשום מקום אחר בעולם. אז כנראה שישראל כל כך חריגה, ורק כאן צריכים כזאת סיטואציה של יועץ משפטי, ואין פתרונות אחרים. ויש פתרונות אחרים. הפתרונות האחרים הם יועץ משפטי שיוכל לבוא ולהטריע בפני השר. השר, במקרים שאם הדבר הזה לא יתאים לו, והוא יחליט ללכת למרות זאת, בניגוד להצעה, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, ובמדינת ישראל דלתו של בית המשפט פתוחה, ואפשר לבוא ולעתור על הדברים האלה.
מי יעתור? היועץ המשפטי? מי יעתור?
לא חסרים במדינת ישראל.
מישהו אחר
שיעתור? מי שהולכים ועותרים על הדברים האלה. אני יכול לתת כמה דוגמאות.
אני מודה שאני לא צריכה להבין כאילו את מה זה משרת את התסריט שאתה מצייר כאן. חוץ מי באמת בסופו של דבר להכשיר שחיתות.
אז אני אגיד לך בדיוק. כמו שאמרתי קודם, רוב הביקורת השיפוטית היום על החלטות של שרים, היא לא בתחום של שחיתות, היא לא בתחום של סמכות, היא בתחום של שיקול הדעת. וכשאנחנו נמצאים במצב שבו היועץ המשפטי הממשלה הוא אחד מהאנשים הבכירים במשרד, אבל לא תמיד הוא זורם עם השר ומאפשר לו לקדם את המדיניות שלו, ביקשת קודם דוגמאות, חשבתי על הדוגמה של מירי רגב שהייתה שרת התרבות וניסתה להעביר חקיקה שאומרת שאם יש גוף שתומך בטרור, הוא לא יוכל לקבל תמיכה, כן? הדבר הזה נבלם. אוקיי? יש עוד דוגמאות, ופה אני מדבר אפילו על הניסיון לשנות את הכללים. אז כל הדוגמאות האלה, לא מדובר בניסיון לקדם שחיתות, מדובר בניסיון לקדם מדיניות. וכמו שכל אזרח,
אוקיי,
וכל משרד,
אוקיי,
אם הוא רוצה עורך דין,
נאפשר לשאול, כי תכף נגמר לנו הזמן. סליח, כן, שאול.
צריך לראות את תמונה רחבה. זה לא רק היועצים המשפטיים, זה נתחיל ביועצים המשפטיים, זה יגיע מהר מאוד גם לחשבים של המשרדים השונים שפועלים תחת החשב הכללי, גם הם מפריעים למדיניות השר, כי הם לא תמיד נותנים עוד פי כסף על כל מיני דברים. זה יגיע בסופו של דבר גם לאנשי אגף תקציביים במשרד האוצר, שגם הם מפריעים לפעמים למדיניות השר. המטרה בסופו של דבר היא פשוטה, להשחית את המגזר הציבורי, לגרום לזה שרק אנשים שהם, אין להם שום אלטרנטיבה אחרת, ילכו לעבוד במגזר הציבורי מתוך ידיעה ברורה שהם הולכים להיות יסמנים ופשוט לבצע מדיניות. כל זה בעולם שבו ממשלות מתחלפות כל שני וחמישי, כן? אנחנו רוצים בסופו של דבר שירות ציבורי לא רק נקי, אלא גם אפקטיבי, כזה שמסוגל לעבוד ולא גחמתי, שכל שנייה אחת משנה דעתו רק כי השלטון מתחלף או יש משהו כזה. אנחנו רוצים עמוד שדרה יציב, חזק, של מגזר ציבורי, לא כזה שכן אדוני השר, כן גברתי השר.
תם ולא נשלם, אני מאוד מודה לשלושתכם, אני בטוחה שאנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. עורך הדין אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, עורך הדין מייק בלס, לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאול אמסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי שלנו, תודה רבה לשלושתכם.
כל טוב.
סיימנו את השעה הראשונה, פרסומות, חדשות, ותכף שעה שנייה, שבה שלל נושאים מאוד מעניינים, פשוט יישארו איתנו.
כאן רשת בית, קרן נויבך. כאן רשת בית.
סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב, 11:05 דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נדבר פה עם בן דודתו של תדסת השומה, בן ה-50 מירושלים, שנרצח בפיגוע, הפיגוע הכפול, כפול המטענים בירושלים. אחרי זה נהיה בדוחה במונדיאל. ועוד שלל נושאים בשעה השנייה שלנו של סדר יום, של יום ראשון בשבוע. גם ננסה להבין מה קרה בוועידת האקלים בשארם. בסופו של דבר, אם יצאנו משם עם משהו שישפיע על החיים שלנו לטובה, או ששום כלום. ואנחנו פשוט נמשיך לחשוב על משבר האקלים, במקום לעשות משהו בעניינו. לפני הכל, כאמור, אומרים שלום להילי מרה. שלום.
שלום.
בן דודתו של תדסה. קודם כל, תנחומנו. ספר לנו עליו.
מה אפשר לספר על תדסה? היה הכל.
מה זה אומר הכל?
תדסה היה ממש בן אדם, זכר. והכל, הכל היה בסדר. היה מבקר, הוא היה אחרי למשפחה. זהו, הסדרנו אותו היום.
הוא היה בן 50, מתי הוא עלה לארץ?
ב-2001, אני חושב.
ב-2001. זה משהו שהוא רצה לעשות? זה משהו שהיה חלום שלו לעלות לכאן?
חלום שלו היה לעלות לכאן, ולעלות גם את כל המשפחה שנשאר באחורה. אחים, אחיות שלו, בני דודים, דודים ודודות שלו.
עוד נשארה משפחה מאחורה?
כן, אמא שלו נפטרה באתיופיה לפני 19 שנים.
והוא לא הצליח לעלות אותה?
הוא לא הצליח לעלות אותם, אחיות ואחים. יש שם.
עדיין יש לו אחים ואחיות שנשארו שם?
נכון.
ושהוא לא הצליח להעלות אותם?
בדיוק למחרת יום שלישי דיברנו עם המשרד הפנים, שלחנו באימייל בקשה. גם היינו מדברים. בדיוק היינו מדברים בתחנה. הוא שלח אימייל, הוא שלח לי מה ששלחו לו בחזרה.
זאת אומרת, עוד בימים לפני הפיגוע,
נכון.
זה מה שהוא טיפל בו בלנסות להעלות נכון, את האחים כן. והאחיות שלו בדיוק. שנשארו שם?
נכון. נכון, שלחנו אימייל למשרד הפנים ואני ביום שלישי. ואז שלחו לו בערך אוטומט, כאילו, נטפל בזה. הוא שלח לי 6:44 דקות, מה ששלחו לו. הוא אומר לי, בוקר טוב לפני הכל הקשני עליך. הוא אמר, עמד בתחנה, בכיוון העבודה. זהו. חזרתי אליו, שבעה ושש דקות, הוא לא עונה.
באותו בוקר אתה אומר, הוא שולח לך מייל ב-6:40 נכון. כדי לעדכן אותך על התשובה נכון. שהוא מקבל ממשרד נכון. הפנים לגבי נכון. האחים והאחיות. אתה נכון. חוזר אליו כבר ב-7:06 דקות וכבר נכון. לא הייתה תשובה.
לא הייתה תשובה, התקשרתי אליו. לא עונה. ואז שומעתי.
ואז שמעת על הפיגוע.
נכון.
מה אמרו לכם?
הוא לא עונה, התקשרנו, את כל המשפחה, דיברנו אחד ושני. זהו, מתקשרים אליו. אנחנו יודעים, כאילו, לכיוון העבודה, הוא לא אמר לי שהוא עמד בתחנה לפני זה. עכשיו התקשרנו, הפיגוע בדיוק, איפה שהיה עומד בבוקר, כל בבוקר, הוא היה שם. הוא היה ממתין להסעה. נו, אז התקשרו מבית חולים לבת שלו, ואמרו לנו, תביאו לו פה, הגענו לשם, ממש הסברו לנו, אין מצב שהוא יתעורר.
כלומר, מההתחלה אמרו לכם שאין סיכוי שהוא יתעורר, שהפציעות היו קשות מדי?
ממש. ניסו להעיר אותו עד כמה שאפשר. אבל לא הצליחו. לא הצליחו. לקחו לנו. לקחו אותו. לא יכול לדבר יותר מזה.
כן, אני מבינה, ואני מעריכה מאוד את זה שדיברת איתנו עכשיו. ואני רוצה להגיד לך תודה.
תודה לך.
שחלקת איתנו לפחות חלק מהזיכרונות לגביו, ואנחנו משתתפים.
כל העם ישראל, כולו מתקשר, כולו פה, לא משנה איזה ידע. הכל פה, הכל פה. הלוואי שנהיה יחד בעתיר ככה. הלוואי שנצליח יחד.
אתה אומר, אתם הרגשתם את האהבה של האנשים בימים האלה.
הכל, כל עם ישראל פה. אפילו מאז שנפגע, כולם מתפללים. כל מי שמעות את המספר שלי מתקשר אליי. מי זה אני אומר? כי אני לא מכיר את הבן כל האנשים. עודדים, זהו, עד הסוף שלו הם איתנו. כולם. תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו, תנחומנו לכל המשפחה, לילדים שלו. הוא השאיר אחריו שישה ילדים, נכון?
נכון, נכון, נכון.
תודה רבה. ההלוויה היום בשעה 12:30, נכון? בהר המנוחות בגבעת שאול. תודה אלי, יהי זכרו ברוך. תודה רבה. ובמעבר חד, באמת במעבר חד, ככה זה, לעתים בתוכניות. רגע אחד אתה מדבר עם מי שהיקר לו ביותר נלקח בפיגוע, ורגע אחר אתה בדוחה, בקטר. שלום למואב ורדי.
היי קרן, מה שלומך?
אני בסדר, מה איתך?
אני בטוב.
שבוע ימים אתה כבר שם, נכון?
שבוע וחד. כמעט שבועיים האמת.
כמעט שבועיים?
אנחנו פה ביום שלישי, כן.
וואו, אוקיי.
כן, הגענו ביום שלישי. אנחנו חלוץ.
אתם החלוץ שלפני המחנה, כן, כתמיד.
נכון.
ואני אגיד לך במה עוד היית חלוץ. בשיחתנו האחרונה, אני לא זוכרת אם זה היה בשלישי או ברביעי, הפנית את תשומת ליבי ותשומת ליבנו ליחס העוין, לא אלים, לא פוגעני, אבל עוין, של פלסטינים בדוחה, בקטר. אמרת, אנחנו מרגישים את זה. והנה לא עברו יומיים שלושה, וכל העיתונית הישראלית מלאה בכיתורים על זה, ובדיווחים על היחס שהעיתונות הישראלית מקבלת. ואני חייבת לציין שאתה היית הראשון שזיהה.
אל תגזימי.
אתה אומר, אל תגזימי. כן.
לא צריך זכוכית מגדלת. לא, אולי מכיוון שבאתי לפה קודם.
תאפיין לנו את זה, תאפיין לנו את זה, אוקיי? ועכשיו, אתה יודע, אנחנו כבר בתוך הוויכוח, האם הישראלים רגישים מדי, ולמה אתם מצפים, ומה חשבתם, ואתם קצת מביאים את זה לעצמכם, כי אתם דוחפים את המיקרופון ואת הישראליות שלכם לכל מקום. בעיניים שלך באמת, תתאר לנו את זה.
אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני אדבר על עצמי, אני לא יודע מה הקולגות שלי עשו, למרות שאני אוהב ומעריך את כולם, אבל לא הייתי עד לזה, אז אני לא יודע, אז אני יכול לדבר על עצמי. ב-99.9% מהמקרים, אני לא דוחף מיקרופון כדי לשאול אותם מה דעתם על ישראל. זה לא נושא הכתבה, וגם אני מבין את הרגישות, אז אין לי עניין לפוצץ את הרעיון איתם. אני, כשאני הולך לדבר עם האוהדים האיראנים, אפרופו, האיראנים במקרה הזה הם לא ערבים, אבל גם שם זכינו לקיתונות של צעקות או ביקורת, עם האיראנים, או לצורך העניין עם הסעודים, או עם האוהדים הקטרים, אבל נדבר על הסעודים, עם הסעודים, על איך הם מרגישים אפרופו הניצחון על ארגנטינה, או על ההפסד אתמול לפולין, ואיך הם מרגישים פה בכלל, והאם הם מרגישים שזה מונדיאל, שזה כמו מגרש ביתי, ואיך זה לבוא לפה. אני לא, לצורך העניין, זה הייתה יכולה להיות גם כתבה של כתב דני, אנגלי או איטלקי. אני לא מנחיח את הסוגיה הישראלית בכתבה. אממה, מזהים אותנו כבר, מזהים אותנו בהתחלה לפי הלוגו של כאן, ושווה יש פה אוכלוסייה פלסטינית, דיברנו על זה שהיא מאוד מאוד דומיננטית פה, היא מאוד דומיננטית במובן הקול שיש לה והיכולת שלה להשמיע את הקול הזה בציבור, מחשבונות אינסטגרם, אז כבר מתייגים אותנו, ואומרים לאנשים לא להגיע אלינו ולדבר איתנו, והדבר השלישי זה, שגם אם אוהד סעודי שואל אותי מאיפה, אני לא משקר לו, אני אומר לו, אני גם לא רוצה להונות אותו. אז ברגע שמבינים שאנחנו מישראל, אז מיד בוא נגיד שאחוז קטן מהאנשים משתף פעולה, לא אכפת לו, אחוז גדול מהאנשים פשוט מסתלק, אומר לא, 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 והולך. פשוט כאילו ראה בן אדם מצורע. באמת, באותה שנייה, זה כאילו no go, זה טאבו. ואחוז קטן נוסף, מגיב בצורה מאוד מאוד אמוציונלית ותקיפה מולך, בצורה מאוד אלימה, הייתי אומר. זה לא... זה בקטע של you are not welcome here, אתם לא רצויים פה, תעופו מפה, מי הזמין אתכם? ישראל לא לגיטימית, אין דבר כזה ישראל, Israel doesn't exist, Palestine from the river to the sea, you are killer, you are Zionist occupiers, ותתתתתתת.
והמשפטים האלה מגיעים מאוהדים.
המשפטים האלה...
או עיתונאים אחרים. המשפטים האלה
מגיעים, כן, מאוהדים. לא, מאוהדים. מאוהדים. תשמעי, אני אגיד לך ככה. אני אעשה הפרדה. יש את הקהילה הפלסטינית פה, או גם במדינות ערב אחרות, שמאוד מנחיכה את הלאומיות הפלסטינית. וזה קטע נורא מעניין, כי בעצם המונדיאל הזה, הוא גם מין תצוגה של לאומיות. כל אחד עם הדגל שלו. ועד הפלסטינים, למרות שאין להם שום נבחרת פה, מחצינים את הלאומיות שלהם. יש פה המון המון אנשים עם דגלי פלסטין ברחוב, כאילו זה יום עצמאות פלסטיני, כי מבחינתם, רגע, יש פה עניין לאומי, כל מדינה או כל אדם פה, בעצם גם מייצג את הפן הלאומי של הזהות שלו, נכון? אם אתה דני או עד אנגלי או עד צרפתי, ובטח אם אתה עד סעודי, אז גם אני פלסטיני, אני עכשיו פלסטיני. ובתוך זה, הם חלק אחד ששם זה מאוד מאוד קשה המפגש איתם. היה לי מפגש לא נעים עם אנשים כאלה. לא נעים מכיוון שהם רואים הם צאצאים שחיים פה, של אנשים שגורשו ב-48 או 67 או ברחו, לא משנה. והם חיים את התודעה הפלסטינית, ומבחינתם אתה זה שמנציח את העוול שנגרם להם, ובגללך הם לא יכולים לחזור הביתה, ובגללך הרסלו להם את הכפר, ובגללך גירשו אותם. אבל הדבר הזה נוכח מאוד כסנטימנט גם בציבור, במדינות ערב ככלל, לא רק בצאצאים של הפליטים הפלסטינים. וזה משהו מאוד מאוד נוכח, שאני מוכרח לומר, אני רואה את הביקורת בארץ, על זה שכאילו, מה פתאום גיליתם את זה שלא אוהבים אתכם? זה לא העניין. האמיני לי, קרן, הייתי במקומות שמאוד מאוד לא אהבו אותי באופן מאוד מאוד פיזי.
כן.
לא, באופן מאוד פיזי לא אהבו אותי.
אוקיי.
באומן ובתוניס ובתחריר שנעצרתי, לא אהבו אותי, וזה לא חדש לי, וגם הייתי כתב מדיני, אני קצת יודע מה קורה בשכונה. אני חושב שפה יש כן לא הפתעה, אבל אני חושב שהעוצמה של זה והתדירות של זה היא לא כמו שחשבתי שזה יהיה, בגלל שזה כאילו מונדיאל, וזה אירוע שבעצם מזמין את כל העולם לקחת חלק, וכאילו הוא לא פוליטי, בסדר?
חשבת שהעניין הספורטיבי יטשטש לכאורה את הקווים האלה?
כן, שזה כאילו לא אישיו. כן,
וזה לא המצב, זה לא מטשטש.
נכון, אני חושב שזה לא המצב מכיוון שהמונדיאל הזה, וזה בא לידי ביטוי גם בהרבה מאוד אספקטים אחרים, הוא מונדיאל שהאוהדים הערבים מרגישים שזה מונדיאל של מדינות ערב, הוא לא מונדיאל של קטר, יש סולידריות, יש פה תחושה, כל פעם אחרי שנבחרת ערבית משחקת, ודאי אם היא מנצחת, יש פה תהלוכות ברחובות, כאילו זה מצעד ניצחון של מדינות ערב. בקטע טוב אני אומר את זה, בקטע מעניין, יפה, חיובי, לא בקטע שלילי, אבל זה מקרין על הדבר הזה שקשור אלינו במובן הזה, שמבחינתם זה חגיגה ערבית, ובעולם הערבי עדיין ישראל היא משהו לא לגיטימי, ישראל היא משהו רע שהוא סמל לעוול ולניצול או לפגיעה או להרג, ולכן מה אתה בכלל עושה פה? עוף לנו מהעיניים, פשוט עוף לנו מהעיניים. ואני רק אגיד שזה מאוד מאוד, יש קו מאוד מאוד ברור בין האלימות המילולית לבין האלימות הפיזית שהיא לא נמצאת בכלל. אני מרגיש פה מאוד בטוח.
אין אלימות פיזית, אתה אומר.
אין שום זכר, ואני גם אגיד לך...
זאת אומרת, זה לא שהאלימות המילולית גוררת אלימות פיזית.
שום דבר.
אוקיי.
שום דבר. אני חושב שזה לא במקרה. זה לא שהם לא רוצים היו לתת לי איזה בוקס. אני חושב שזה בגלל שהם יודעים שהשליט אמר שכרגע זה אירוע שבו אנחנו מכבדים את האורחים, ופה מי שלא עושה מה שהשליט אומר, אז אין טולרנטיות. אז אתה יודע, מכבדים את העניין הזה, וברור. כן, יודעת, לא, נגיד
שככה. אין הרבה יתרונות לדיקטטורה, ש... אבל אחת מהם אולי זה הביטחון האישי שאתה ואחרים מרגישים שם. נכון? כי נכון. מהבחינה, באופן כללי המונדיאל הזה זה מונדיאל שאם אני מבינה נכון, תקן אותי אם אני טועה, הביטחון האישי זה לא משהו שמוטל בספק. נניח.
חד משמעית. היית פעם בסינגפור אגב?
לא.
אוקיי, זה די דומה. זאת אומרת, לא גונבים פה, אין פה פשיעה. אין פה גנבות, פשוט כי, אתה יודע, מי ש... אני אגיד עכשיו במרכאות, בסדר? כי מי שגונב בשוק, קורטים לו את היד. עכשיו, אני לא יודע אם מי שגונב לו בשוק, קורטים לו את היד. כן. אבל כפרפרזה, כפרזה, לא כפרפרזה. כפרזה, אין פה טולרנטיות לפשע ולעבריינות. אז אתה לא רואה את זה ברחוב. ובטח לא כלפי תיירים. קצת כמו, אתה יודע, גם בקובה זה ככה. אבל זה מאוד מזכיר את העניין הזה. אני חושב ש... אתה יודע, אני מסתכל קצת על הדיון שנהיה סביב זה בארץ. סביב היחס לעיתונאים הישראלים. אז אני חושב שכל מחנה פוליטי לוקח את זה לצד שנוח לו. זאת אומרת, הימנים אומרים, מה? כן, הימנים אומרים, מה? בכלל זה לא 67, הם אומרים לך, Israel doesn't exist, Palestine from the river to the sea, כאילו, מה זה? והשמאל אומר, מה אתם מצפים שיאהבו אותנו אחרי ש-53 שנה אנחנו כובשים את השטחים? אז אני מוכרח לומר שבסנטימנט, הדיבור פה הוא לא על 67, הדיבור פה על עצם הדבר הזה שנקרא ישות ריבונית, יהודית, ישראלית במרחב, אבל אתה רואה איך הדבר הזה של ההתנחלויות והכיבוש והמבצעים בעזה מתדלק את זה, זה רוח במפרסים של הדבר הזה, אתה רואה את זה כי בסוף שאתה, הם נותנים לך דוגמאות, אז הם נותנים לך דוגמאות מהשליטה הנוכחית של ישראל בשטחים כן. האלה, ולא מאיזה אידאה על מה זה בכלל מדינה יהודית.
אוקיי, מעניין מאוד. תודה רבה. רגע, חוץ מזה, כדורגל, אתה נהנה?
כן, האמת שמאוד.
ב-30 שניות, הרגע הכדורגל הכי מדהים שהיה לך בימים האחרונים.
הניצחון של איראן על ווילס.
הניצחון של איראן על ווילס.
כן, בתוספת הזמן של תוספת הזמן. זה היה כאילו... היצדון היה מלא מלא איראנים, שמבחינתם זה להיות או לחדול, וזו תחושה שזה חייב לקרות, ופתאום זה בום, זה מתפוצץ, ו... יש לזה כוח אדיר. בחוויה.
כן. מואב ורדי, תודה רבה.
תודה לכם.
ככה, לפני שנצא להפסקת הפרסומות, נספר לכם מה שאנחנו נעשה כאן מחר בשעה השנייה של התוכנית. דיברנו גם היום על האלימות בכבישים, בהקשרים כאלה ואחרים, ותחושת חוסר הביטחון האישי. כל אחד קורא לזה... במילים אחרות, אני חושבת שהאימות האחרון, הוויכוח בכביש שבו בסופו של דבר נדקר יולי וולקוב ונרצח, הביא לשיא איזו תחושה שהרחובות או הכבישים הופכים ונהיים יותר ויותר אלימים. מחר בשעה השנייה אנחנו רוצים לפתוח את הקווים עבורכם, המאזינים, כדי לדבר איתכם על מה שאתם חווים. האם אתם חוויתם אירוע אלים בכביש, האם אתם מצאתם את עצמכם ברגע או בנקודה שסגרתם את החלון בפחד והמשכתם לנסוע כי חששתם שיקרה לכם משהו או שחס וחלילה קרה לכם? האם אתם מרגישים את אותה עלייה באלימות שמדברים עליה בעיקר בכבישים, את הפחד הזה? אם כן, שתפו אותנו במה שעובר עליכם, ספרו לנו אם קרה לכם משהו בכביש שאלה בכם חשש של ממש לביטחונכם האישי. אתם יכולים לכתוב לנו למייל של התוכנית שלנו, sedr.yom8@strudelgmail.com. זה המייל שלנו בג'ימייל. אתם יכולים לכתוב לפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך. הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך. גם בטוויטר, קרן נויבך במילה אחת, בטוויטר שלי. אנחנו גם בהמשך נפתח שרשור שתוכלו לענות בו, לענות לו, וגם יש כמובן את המייל של סדר יום שטרודל כאן נקודה org.il. המייל שלנו בכאן, סדר יום שטרודל כאן נקודה org.il. בכל הדרכים האלה אתם יכולים לכתוב לנו, ואנחנו נשוחח אתכם מחר. מחר יהיו גם קווי טלפון שתוכלו להתקשר אליהם. אנחנו רוצים לדבר איתכם על מה שעובר עליכם. נצא להפסקת פרסומת. 11:23 עכשיו, ותכף נחזור. כמעט 11:27 כאן בסדר יום. אנחנו מדברים הרבה על אלימות, אוקיי? זה מלווה את התוכנית שלנו באופן מצער מתחילתה הבוקר, ואחת ההשלכות של אלימות זה מה שעובר על אנשים מבחינה נפשית. כלומר, מעבר לזה שאדם יכול להיפגע פיזית מאירוע אלים, הוא גם יכול להיפגע נפשית. ומרכזי החוסן בחברה הבדואית מספרים על עלייה של 20% במספר המגיעים אליהם. אומרים שלום לטליה לבנון, מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה.
בוקר טוב.
שמנהלת את מרכזי החוסן בישראל, ושלום לעטף חטיב.
שלום לך ולמאזינות ולמאזינים.
פסיכולוג פסיכולוג שמטפל במרכז חוסן. איפה מרכז החוסן שבו אתה מטפל בו? איפה הוא נמצא?
הוא נמצא בעיר באר שבע בדרום, והוא נותן את השירות לכלל האוכלוסייה הערבית הבדואית בדרום.
טליה, נתחיל איתך. קודם כל הנתונים, אוקיי? מרכז החוסן בחברה הבדואית. מה הנתונים של 2022 לעומת 2021? מה את רואה בהבדלים?
אני אגיד קודם כל שמרכזי החוסן מנוהלים על ידי ועדה בין-משרדית. אנחנו המנהלים המקצועיים, הקואליציה המנהלת המקצועית. מאוד חשוב לומר שמרכז החוסן לחברה הבדואית הוא היחיד בין מרכזי החוסן שהטיפול ניתן גם לאנשים שסובלים מטראומה שהיא לא על רקע ביטחונית. מה שמאפשר הרחבה והתייחסות באמת גם לנושא האלימות.
כי רגע, כי אולי באמת חשוב להגיד את זה, מרכזי החוסן נפתחו כמענה לטראומה על רקע ביטחוני.
כן.
אם זה קסאמים בדרום, נכון? זה יכול להיות גם בעקבות פיגועים וכך הלאה, אבל בדרום בעיקר זה בעקבות אירועי הקסאמים, הטילים. את אומרת, לחברה הבדואית, בגלל הצטברות מקרי אלימות, נפתחו מרכזי חוסן?
בגלל שבחברה הבדואית יש גם הרבה תאונות דרכים, יש הרבה אלימות, יש הרבה תאונות בית, יש הרבה צרכים בטיפול בטראומה נפשית, ומנגד יש מיעוט, לצערנו מיעוט של משאבים מקצועיים ממוקדי טראומה לטיפול. ולכן המרכז קיבל הנחיה מהוועדה הבין-משרדית בעצם לפתוח את דלתותיו גם להכשרה של צוותים וגם לטיפול ישיר בנושאים שהם רחבים וכמו שאת אמרת, בעצם משפיעים, יש להם אימפקט גדול על ה-well-being גם של צוותים וגם של תושבים.
ומה את רואה בנתונים של השנה האחרונה של 2022?
אנחנו רואים כמה מגמות. המגמה האחת כמובן זה המגמה שעלייה מספרית במספר המשתתפים, במספר הפניות לטיפול, במספר הילדים שמגיעים עם הוריהם, במספר האנשי המקצוע שלוקחים חלק, וגם מספר אנשים שמקבלים סדנאות והכשרות. אבל אני חושבת שהמספר הזה מבטא גם עלייה במודעות, לא רק עלייה בצורך, אלא גם עלייה במודעות שאפשר אחרת. ואנחנו רואים את זה, וזה נושא הכנס שהיה, אנחנו רואים את זה בחשיבות הגדולה מאוד, בהכשרה ובהנחיה של צוותים ושל הורים, שהם בעצם המודל המעצב את האופן שבו הילדים מתמודדים. אז אנחנו רואים באמת גם עלייה בנכונות לקבל הכשרה וטיפול ולהשתתף בהכשרות וטיפולים.
כלומר, מגיעים אליכם מה, גם מטפלים וגם הורים לילדים כדי לעבור הכשרה וכדי לעבור טיפול?
בהחלט. אנחנו מכשירים צוותים, בשותפות עם משרד החינוך, מכשירים צוותים בבתי ספר ובגני ילדים ובקופות חולים ובבתי חולים, להעלות את המודעות לסיפור הזה של האימפקט של טראומה על הפרט. כי לא תמיד זה אחד לאחד, לפעמים צריך טיפה להסתכל מעבר לסימפטום הפיזי או להסתכל מעבר להתנהגות ולהבין שיש כאן אפשרות לתת בעצם כלים להרחיב את ההבנה והתייחסות לאנשים שנפגעי טראומה.
עטף, תכניס אותנו לאיך זה נראה, אוקיי? אתה יושב במרכז חוסן כזה, מי מגיע? מי האנשים שמגיעים? מי הילדים שמגיעים? למה הם יגיעו?
כמו שטלי הדגימה ואמרה, יש הרבה סיבות למשברים קשים בחברה הערבית הבדואית בדרום. יש לנו את המאפיינים הייחודיים שלה, ואז האירועים שקורים בתוך החברה מייצרים טראומות ממגוון סוגים ומשברים שונים, ואז מגיעים גם בני נוער, גם ילדים, גם משפחות, ואנחנו מנסים למיין את המקרים שכן אנחנו יכולים לטפל בהם, וחשוב לי להדגיש שאנחנו חלק בתוך המערך הטיפולי, הפסיכולוגי שקיים, אבל אנחנו לא באים להחליף שירותים שאמורים גם להיות, וזה מייצר גם העומס עלינו ופניות בתדירות גבוהה שעולה עם הזמן. אנחנו כל הזמן מקבלים הפניות גם מבית חולים סורוקה, גם מקופות החולים, גם מיועצות בבתי הספר, אחרי שכבר העברנו איזשהו תהליכים במהלך 5-6 השנים האחרונות, שרמת המודעות לפנייה לטיפול פסיכולוגי היא עולה כל הזמן, ואנשים בקהילה, בחברה, רואים את הצורך בזה, ולא חסר אירועים שמגברים את החיוניות של טיפול פסיכולוגי.
תן לנו דוגמאות שנבין קצת, שניכנס קצת לתוך החיים עצמם.
אני אחבר את זה לדוגמה למה שהיה בתחילת התוכנית שלך, קרן, בבוקר, על אירועי הירי והרצח שקיימת בתוך החברה הערבית, שאנחנו שומעים עליהם יום ובבוקר. יש לנו מטופלים שפנו כי הם גרים בשכונה שרוב הזמן יש ירי. ירי שאפילו באמצע הלילה, ולא כוון לאיש, ולא נרצח איש בשכונה, אבל חיים בתוך סרט של ירי כמעט קבוע. אנשים,
זאת אומרת, לגור בבית שברקע כל הזמן יש יריות.
יש יריות. ילדים מפתחים חרדות סביב העניין הזה. וגם תחושת הביטחון האישי שלהם, של היום-יום, גורמת להם לפתח חרדות, וצריכים איזושהי תמיכה ועזרה. ולהסתכל בסביבה, איזה שירותים קיימים, הם מעטים מאוד בתוך החברה הערבית בדרום, ובמרכז החוסן אנחנו כן מוצפים באיזושהי מידה מפניות של אנשים שמבקשים עזרה. יש ייחודיות, אני חושב, למרכז שהוקם, אחרי גם שההרחבה של השירות שאנחנו נותנים, הוא הרגישות התרבותית. יש במרכז 7 מטפלים שהם דוברי השפה, הם מכירים את התרבות, מכירים את הרקע התרבותי של האנשים הבונים, וזה עושה את הטיפול ואת הערבות אחרת, שכאשר אתה בא מרקע שדומה או עם הכרה די גדולה, רחבה, לסביבה שבה ממנה המטופל, הטיפול מקבל פן אחר, גם האנשים מרגישים יותר בטוח לפנות גם, כאשר שומעים מטפל שדובר את שפתם ומכיר את תרבותם גם. דבר שחסר במערכים האחרים שקיימים בסביבה.
אני מבקשת להוסיף עוד דבר, זה שאם אנחנו לא נגיש סיוע להורים, ההורים עצמם חיים במציאות מאוד מאוד מאיימת. וכשההורה עצמו מאוין, הוא מתקשה מאוד להתפנות, להרגיע ולתת כלים לילדים שלו. ולכן העשייה היא כל כך משמעותית.
אתה אומר יש 7 מטפלים במרכז שהם דוברי השפה הערבית. יש מחסור מאוד גדול בפסיכולוגים ובפסיכיאטרים דוברי ערבית בארץ בכלל, נכון?
שאני מניח... בדרום יותר.
בדרום עוד יותר. כלומר, אתם כמעט אחת האופציות היחידות למי שרוצה לבוא ולקבל טיפול מיידי.
יש אופציות אחרות. אחרי הרפורמה בבריאות הנפש שהייתה, אנשים כן יכולים לקבל טיפול פסיכולוגי בקופות החולים, אבל זה לא סוד... כולם יודעים כמה זמני המתנה ארוכים שיש. וגם, בוא נגיד, המערכת הציבורית בבית חולים סורוקה, למשל, שמופנים אלינו, כי גם הם לא, אין להם מספיק דוברי ערבית, מקפלים דוברי ערבית, וגם הם מוצפים. ויש דברים ייחודיים בטיפול במשבר בטראומה, שההתערבות המהירה היא קריטית. כי אם אין התערבות מהירה בזמן הנכון, התסמינים יתפתחו לדברים יותר קשים.
רק יחריפו.
ואז הטיפול מורכב יותר, ואפשרות הסיוע מתחילת להיות מצומצמות יותר.
אתה רואה את הקשר הישיר, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד לי, אני רואה במרכז החוסן אצלי את העלייה באלימות ברחוב. אני רואה במי שמגיע אליי, בסיפורים שלהם, בכמויות של מי שמגיע אליי, אני רואה את העלייה באלימות.
אני אגיד את זה במילים אחרות. שיש עלייה במספר הפונים, וזה מעיד על מודעות וגם על הזמינות של שירות, נגישות של שירות, אבל הרקע של הפונים שבאים מאירועים שיש בהם אלימות, הוא כן גדל עם הזמן. יש אנשים שפונים הרבה יותר, הרקע הדברים שהתחילו באלימות, וגם... יש להבין את זה שבתוך החברה הקולקטיבית מקרה של ריב או של קונפליקט בין שני אנשים הופך לעשרות אנשים אם לא מאות אנשים, ואז כמות הנפגעים היא גדילה, מעגלי הפגיעה מתרחבים מהר מאוד.
כן.
ואז מגיעים אלינו עוד הרבה אנשים שהיו חשופים בדרך ישירה או עקיפה לאירועי אלימות.
אם מישהו שומע אותנו עכשיו ורוצה להגיע אליכם, ורוצה לפנות אליכם, איך הוא יכול?
יש לנו את הדף פייסבוק, יש לנו את הטלפונים של המתאבדים שמקיימים אצל רוב האנשים בקהילה. אנחנו נשמח לקבל את הפניות, נמיין אותם, ויש כאלה שיקבלו את הטיפול אצלנו, ויש כאלה שגם נפנה אותם לגורמים נוספים. ואנחנו מאוד מאוד מקווים באמת שנצליח להגיע לכמה שיותר אנשים, כי גם בעין מציאותית אנחנו גם מוגבלים, 6-7 לא יטפלו ב-300,000 אנשים שגרים. יש מקום למערכת הציבורית כן להרחיב גם את השירותים שלה כדי לתת מענה, וזה חיוני וזה סוגיה ציבורית נורא חשובה.
אני מאוד מודה לשניכם. עטף חטיב, פסיכולוג, מטפל במרכז החוסן, טליה לבנון, מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה, שמנהלת את מרכזי החוסן בישראל. תודה רבה לכם.
תודה
ויום טוב ושקט.
אמן. פרסומות ותכף נחזור. 11:41 כאן בסדר יום. שלום לעמוד שפירה, כתבנו לעיני משפט.
שלום קרן.
דיברנו על האלימות ודיברנו על מה שנעשה כאן מחר בבוקר בשעה השנייה, כשנפתח את הקווים למאזינים שלנו כדי שיחלקו איתנו אם הם עברו חוויות של אלימות, אם בכבישים או במקומות אחרים. והנה עוד ידיעה שמגיעה ממש בהקשר הזה. כתב אישום כנגד איתמר בוחבוט, שדקר אדם במהלך אימות מחוץ למסיבה וחתך אותו בבטן.
תראי, כשאני קורא את כתב האישום הזה, זה נשמע לי כמקרה מאוד שגרתי, ואולי זו בעצם הצרה שלנו בנושא של מקרה אלימות. בסך הכל, מסיבה, צעירים שיוצאים למסיבה, ובסוף זה מסתיים באימות, ובדקירה בבטן חבלה חמורה של אחד מן החוגגים. המקרה המדובר הוא הרע רק לפני כשבועיים, כאשר אותו אמיר בוחבוט בן כ-19, מגיע למסיבה, מסיבת ריקודים בסמוך לכפר יבץ, לקראת ערב, וכבר הוא מצטייד, הוא מגיע עם סכין, והוא מראה את זה גם לחברים שלו.
הוא יוצא לאירוע עם הסכין.
נכון, והוא אומר להם גם, למקרה שמישהו פה יעשה את זה, או תדעו, אני, יש לי את זה אצלי בכיס, למקרה שיהיה צריך, ואכן זה קורה, צריך. יש אימות מילולי עם אותו מתלונן, זה מגיע לדחיפות וכו', ואחרי כמה זמן הוא אומר לו, בוא, נראה אותך גבר, אם אתה גבר תצא החוצה, ובאמת לקראת חצות הם יוצאים מהחוצה מן המסיבה הזו, ואז אותו בחור, המתלונן, הוא רואה את אותו אמיר בוחבוט ושני חברה מתקרבים אליו עם משהו ביד, הוא לא רואה בדיוק מה זה, והוא בגלל שהוא כבר מרגיש שזה איום, הוא מחזיק איזה מקל, הוא מניף לעברם, וזה גורר מיד אחר כך את האימות גם הפיזי ביניהם, כאשר אמיר בוחבוט שולף את הסכין שלו, דוקר אותו בביטנו, בכתב האישום גם זה מתואר, איך שבעקבות הדבר הזה יצאו המעיים שלו אל מחוץ לגופו, באמת הוא צריך לניתוח אחר כך וכו' וכו'. ובסופו של דבר, הפרקליטות מגישה נגדו היום את כתב האישום הזה, על חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. ושוב אני אומר קרן, מחר תדברו על זה בהרבה מאוד מקרים של מקרי אלימות. הנה לנו רק דוגמה, שכך בשגרה לא היינו יותר מדי מתייחסים לכתב אישום כזה, כי אנחנו עוברים לידינו הרבה מאוד מקרים מהסוג הזה, ובכל זאת, אימות, מישהו הולך למסיבה, מסיבת ריקודים, וחוזר על אלונקה אחרי ניתוח בבית חולים.
כן. מטריד מאוד ומפחיד מאוד בעיקר. הבחור הזה מראש יצא עם סכין מהבית, למקרה שמשהו יקרה. כלומר, האופציה שמשהו ידרדר לאלימות, ואולי אפילו רצון שמשהו ידרדר לאלימות, הייתה קיימת מלכתחילה. זה מה שמטריד באירוע מהסוג הזה.
נכון, כל אחד יוצא לאירוע כזה, כנראה,
ממטרות
אחרות,
לא,
רובם,
בדיוק,
לריקודים,
כן, בדיוק.
יש כאלו גם לדברים אחרים.
עמוץ, תודה רבה לך. כאמור, מחר, בשעה השנייה, אנחנו נשוחח כאן איתכם. נפתח את הקווים עבורכם המאזינים שלנו כדי לדבר איתכם בעיקר על מה שקורה בכבישים, אבל לא רק בהקשר של העלייה באלימות. שתפו אותנו אם עברתם אירוע דומה או שחוויתם משהו כזה, מה זה גרם לכם, איך אתם מרגישים, האם זה גורם לכם לשנות את אורחות החיים שלכם, להתנהג אחרת. אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל שלנו סדר נקודה היום, 8@gmail.com, או סדר יום שטרודל כאן.org.il, הפייסבוק שלנו סדר יום קרן נויבך, וגם לטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת, בהמשך אני גם אפתח שרשור בטוויטר ואבקש את התייחסותכם. מחר נציג בפניכם גם מספר טלפון שתוכלו להתקשר אליו ונפתח את הקווים. זה יהיה מחר, כאמור מחר בשעה השנייה. עכשיו למשהו אחר לגמרי. שלום לרוני ארז.
שלום.
מנכ"לית משותפת של מרכז אשל. איך היה בוועידת שערם?
וואו, האמת שככל שהזמן גם מתרחק ואני מקבלת קצת יותר פרספקטיבה, אני מבינה שזו הייתה לפחות עבורי חוויה די מורכבת. מצד אחד מגיעים לשם עם עוד 40 אלף איש, נושא הקיימות והאקלים הוא לגמרי בליבם ובתוך המערכת שלהם, בתוך הקריירה שלהם, שזה מעודד בתור בן אדם שזו הקריירה שלו פה בארץ, ולפעמים זה מרגיש בודד, אז זה פתאום באמת מרגישים חלק מקהילה בינלאומית. מצד שני, זה בסופו של דבר, א', התוצאות כמובן מאכזבות, אני לא יודעת אם דיברתם על זה כבר בתוכנית, אבל...
לא, לא, ובעיניי זה חלק מהסיפור. זה גם לבושתנו, כי בסופו של דבר לא הצלחנו להגיע לזה, זה גם מלמדת על רצף ועומס האירועים כאן בארץ, וגם על הקלות הבלתי נסבלת שבה נושא האקלים תמיד נדחק לסוף הליינאפ, ואף מחוץ לליינאפ, וזה אני אומרת חד משמעית, זה עלינו. אנחנו לא בסדר בהקשר הזה, שפעם אחר פעם לא הגענו לכך. אז אנחנו עושים את זה היום, אבל את צודקת לחלוטין. בשאלת השאלה, האם הגעתם לכך? לא, לא הגענו לכך. ואת יודעת, אני לא אדבר על כלי תקשורת אחרים. בעיתון הארץ זה היה כותרות משמעותיות. לנו הייתה שליחה, יפעת גליק שם, אכן, במקום עצמו. אבל למסקנות הוועידה, אני חושבת שניתן מעט מאוד מקום בתקשורת הישראלית בסופו של דבר. וזאת אחת הסיבות שאנחנו רוצים לדבר איתך הבוקר, כדי להבין מה קרה שם.
נכון, האמת שגם כי תוצאות הוועידה הן קצת לא חדשותיות, זאת אומרת, אני חושבת שאם אני הייתי כתבת, היה לי קצת קשה לדווח על זה, כי זה מעט טכני, זה ככה, יש בזה משהו אפרורי, כי אני גם הפעם יצא לי לבלות בחדרי הדיונים, חדרי הדיונים של ההסכמים הבינלאומיים, זה כמו עולם מקביל, אתה נכנס על כל פסיק, על כל מילה, על כל... שורה על כל סעיף, יש דיון של כ-100 אנשים שמייצגים מדינות שונות ואינטרסים שונים, וזה באמת ככה, עקב בצד אגודל, התקדמות אינקרומנטלית כמעט מתישה, וזה זה איזשהו מקום, באיזשהו מקום זה ככה, לא אגיד מדכא, אבל זה קשה לראות בגלל שאנחנו יודעים את הדחיפות. יותר מזה, גם רוב יושבי החדר חדר הדיונים מבינים שיש דחיפות, מבינים שמתעסקים בנושא גדול.
ולמה זה ככה? למה זה התעסקות בכל פסיק וכל מילה? כי מה?
הרגישויות הן אינסופיות. לכל סעיף כזה, בסופו של דבר, אם וכאשר יתממש, יש השלכות כלכליות, יש השלכות מדיניות, השלכות פוליטיות. והנציגים שמייצגים את המדינות מאוד משתדלים לא להכניס את המדינה שלהם או את הגורם שהם מייצגים לתוך איזשהו... אתה יודע, הבטחה או מצב שיגרום אחר כך קשיים במדינה החזרה, שלא לדבר על זה שהפעם לפחות חדרי הדיינים הוצפו גם בלוביסטים, גם של חברות הגז והנפט, לוביסטים של חברות הגז והנפט השתלבו גם בתוך המשלחות הרשמיות של הארגונים. זה מין טקטיקה חדשה כזאת של הגוף הזה, של הגופים האלה, שהם אומרים, כמובן, יש משבר אקלים, כמובן, אנחנו גם צריכים להשתנות, אז תשלבו אותנו, תכניסו אותנו, אנחנו נהיה חלק מהתוכן. שמעתי הרבה מאוד את המשפט של תעשיות הגז והנפט, מתגייסות על המעבר לכלכלה דלת פחמן.
ומה זה אומר שמתגייסות, שמפסיקות להפיק גז ונפט?
לא, לא, ממש לא. להפך, כדאי לנו עכשיו למצות את המשאבים שאפשר להפיק מהגז והנפט, כדי שיהיה לנו כסף ומשאבים בשביל הטרנזישן הגדול הזה אל עבר כלכלה דלת פחמן. כמובן שזה... זו טקטיקה, זו רטוריקה שהיא הרסנית, היא מאוד מפתה עבור מנהיגים, היא מאוד מפתה עבור פוליטיקאים. אוקיי, בסדר, כמובן, צריך לעבור, פשוט לא כרגע, כרגע עוד נפיק את כמה שיותר כסף אפשר, נשאוב כמה שיותר, נמכור כמה שיותר, מתוך כוונה תיאורטית, כמובן, של גם לפתח אנרגיות מתחדשות במקביל. אני אגיד לך, זה כמעט נהיה יותר מורכב ויותר מתוחכם ויותר בעייתי המהלך אל מול החברות האלה, כי הם כל הזמן יגידו לך, לא, כמובן, אנחנו הראשונים שמבינים שצריכים לעשות מעבר כזה.
בוא נשאל את זה מבחינה פרקטית, הם מוכנות להציב איזשהו תאריך יעד שמאותו תאריך הם לא יפיקו יותר גז ונפט?
אני לא שמעתי על חברה גדולה שממש התוכנית שלה נפרטת, לפחות לא בלוח הזמנים שמדברים עליו ב-IPCC.
מוכנות להשקיע מרווחי הטק שלהם כדי לייצר אנרגיות חלופיות או כדי...
זה כמעט כולם, זאת אומרת, כמעט כולם מפתחות איזשהם תחום של אחריות תאגידית או אנרגיות מתחדשות.
אבל זה, יש לזה...
זה באחוזים אפסיים אל מול הפעילות השוטפת שלהם, באחוזים אפסיים אל מול הרווחים שלהם. זה לגמרי green wash במקרה הטוב שלא לומר...
תראה, אני חושבת שאחד הדברים, וזה מתחבר למה שפתחתי איתך את השיחה בו, שלאנשים נורא קשה להבין את המשמעות של העניין הזה של משבר האקלים. מכיוון שאנחנו קמים כל בוקר והחיים נמשכים. אז חם יותר, ולפעמים יש קצת יותר שערות, והייתה הצפה גדולה לפני שנתיים, וראינו מה קורה באירופה בקיץ האחרון. ואנחנו אומרים, אוקיי, החיים נמשכים. זה לא שעכשיו מיליונים מתים פה. כן, הם מתים, רק לא אצלנו. לא משנה. אבל, ואז, ונורא קשה להפוך את זה למשהו שאנשים מבינים אותו, ושהם מבינים את ההשלכות שלו. אז מה את אומרת למי ששומע אותנו ואומר... תשמעי, חיים ממשיכים, אפשר להמשיך.
מהבחינה הזאת באמת החוויה של הוועידה היא מאוד, מאוד חזקה, גם עבור אנשים שעובדים בתחום הרבה שנים, בגלל ששם באמת המדינות המושפעות לא בעתיד, לא באולי, אלא מושפעות ממש כאן ועכשיו בנזקים איומים, נמצאות שם וקוראות בקול גדול את המציאות שכולנו צועדים אליה, כמו שאת אומרת, במין שעננות כזאת של יהיה בסדר, ובאמת הרבה יותר קשה להתעלם ברגע שאתה עומד אל מול האנשים שכל חייהם מושפעים משינוי האקלים כיום ולרעה מאוד. מבחינת המצב בישראל, אני אגיד לך, לפחות מהניסיון שלנו במרכז השלווה, אנחנו עוסקים בהכשרות וקורסים בנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים. הידע אינו מספיק. אפילו, את יודעת, אפילו בתחומים אחרים, נגיד, לא יודעת, בנזקי האישון, רוב המעשנים שתשאלי אותם הם יודעים טוב מאוד כמה האישון מזיק לחייהם, וחלקם אפילו יגידו, אני, הלוואי והייתי יכול לא לעשן. התהליך הוא יותר מורכב מידע, הוא יותר מורכב מרק להבין את האסון, אלא באמת צריך לשנות איזה שהם אורחי חשיבה מאוד בסיסיים על מערכת היחסים שלנו עם הטבע, על הנושאים הערכיים שבתוך הנושא הזה, זאת אומרת איזה נושאים ערכיים הנושא הזה חושף בתוך החברה שלנו שצריכים להשתנות, שזה גם היה קשה בשער עם הפעם, שאנחנו מדברים על אקלים, ואנחנו מדברים על פלטות, ואנחנו מדברים על זיהומים, אבל זה נעשה כמעט במנותק מהדיבור על צדק ועל דמוקרטיה ועל זכויות אדם, כי בסופו של דבר, אני הסתובבתי שם בשארם, אין הפגנות, המצרים אסרו לחלוטין על ההפגנות, הנוכחות החברה האזרחית הייתה אפסית, אני שמעתי מאחד המערכים שלנו, לא אימצתי את זה, אבל נאמר לנו כמה פעמים שעיתונאים שדיווחו ביקורות פושרות על התנהלות מצרים בוועידה, עיתונאים מצרים, נכלאו או נעצרו או הוקרו לחקירה. כל העיר הזאת כנראה עברה טלטלה גדולה כדי לארח את האירוע הגרנדיוזי הזה.
טלטלה גדולה שיש לה כמובן מחיר סביבתי מאוד גדול.
בדיוק, מחיר סביבתי מטורף. אז זאת אומרת שגם הנושאים החברתיים, החברתיים-כלכליים, שקיבלו התעלמות גורפת בוועידה הזאת, הם גם נושא שלדעתי הוא בלב הבעיה. ושנה הבאה עוד יותר באיחוד האמירויות, זאת אומרת, ממש...
שנה הבאה ועידת האקלים תהיה באיחוד האמירויות.
כן, ממש לחצר הביתית.
זה מונדיאל בקטר, ועידת האקלים באיחוד האמירויות, אותם אזורים, זה מדינות שרוצות להלבין את עצמם.
נכון.
או להוריק את עצמם. רוני ארז, מנכ"לית משותפת של מרכז אשל, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
בשמחה. שיהיה המשך
יום נעים. כן, למדנו. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו על סף סיום. נזכיר, מחר בשעה השנייה אנחנו נדבר איתכם, מאזינים יקרים, על האלימות. בכבישים בעיקר, האם אתם מרגישים את העלייה בה? אם כן, שתפו אותנו במה שעובר עליכם, מה זה אומר מבחינת היום-יום שלכם? חוויה שעברתם או שינוי באורחות החיים שאתם סיגלתם לעצמכם בגלל החשש שלכם? מאלימות בכבישים. אם אתם רוצים לשתף אותנו, אם אתם רוצים לדבר אצלנו מחר כאן בתוכנית, תכתבו לנו למייל של התוכנית סדר נקודה יום 8 שטרודל gmail.com או לפייסבוק שלנו סדר יום קרן נויבך או למייל שלנו בכאן סדר יום שטרודל כאן.org.il. מחר יהיה לנו גם מספר טלפון, נפתח קווים מה שנקרא. אנחנו סיימנו. נגיד תודה לעורכת מרית אושמה מיטרני, בהפקה דנית שוקרון ידידיה ושיר לוואי, לביצוע הטכני רומן סורקין. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-10. להתראות.